טוב. ערב טוב לכולם. אנחנו נפתח בהשתתפות בצערה של משפחת שחי על פטירתה של בתיה שנפטרה היום ממחלת הקורונה. אנחנו משתתפים בצערם של המשפחה. היא מצטרפת לצערנו בעוד שני תושבי שואם שנפטרו בגל הראשון, ואנחנו נמצאים בגל נוסף וקשה לא פחות של הנגיף, וכאן בשואם יש מספר לא מבוטל של חולים. אנחנו הגענו היום חצינו את הרף ה-80, ואני שב וקורא לכולם לשמור על הנהלים והכללים כדי לשמור על הבריאות של כולנו. כפי שעברנו בעבר, משבר הקורונה הביא איתו הרבה מאוד אתגרים חדשים. לשמחתי, השיתוף פעולה של חבריי להנהלת המועצה, אנחנו מצליחים לייצר יחד פתרון ולסייע ככל הניתן לכולם בדרכים שונות ומגוונות. יש לנו הישגים מאוד חשובים שאנחנו הצגנו, ואת חלקם הנוסף נציג בתחום הסיוע לתושבים בהנחה בארנונה. עד היום מצאנו פתרון לסחירים, והיום אנחנו במועצה מאשרים את הסיוע גם לעצמאים. אני רוצה להודות גם לסגן ראש המועצה אשר פן, יושב ראש ועדת הצפים, וגם ליוסי לוי, סגן ראש המועצה, יושב ראש ועדת הנחות וארנונה, שיחד עם הגזבר והיועמ"ש הבאנו את הנוהל הזה לכדי יישום. ואני מקווה מאוד וממליץ גם לרשויות נוספות לאמץ את הנוהל. הנוהל הוא מסלול מהיר להנחה בתושבים, לפיו תינתן הנחה אוטומטית של 30% למי שהוצא לחל"ת או כנגד עצמאי, שאנחנו נציג בדיוק את ההבדלים איך הוא צריך, ו-50% לשני בני הזוג או שהוצאו לחל"ת או שיש להם ירידה בהכנסות. הדברים מאוד פשוטים, מאוד ברורים, ואנחנו מזמינים את כל מי שנתקל למצוקה הכלכלית להגיש לפנות למחלקת גבייה על מנת לקבל את הסיוע. אני שמח גם לספר לכם שיחד עם החברה העירונית וחברי ועדת התרבות פרסמנו קול קורא לאמנים ואמניות תושבי שואם שמזמין אותם להצטרף לאירועי הקיץ. אנחנו מציעים שם קול קורא של עד 1,000 שקלים לכל אמן כזה שיעשה אירוע לכל התושבים, וזה עוד דרך שלנו גם לסייע וגם לעשות פעילות בחוץ לתושבים וגם לסייע לאותם אמנים. אנחנו עושים גם יחד עם מרזיק תיק הספורט פעילות ספורט לספורטאים חיצונית. אנחנו מעסיקים את המדריכים שחלקם נפגעו מאוד מאוד קשה בתקופה הזאת מהמשבר, והאירוע אנחנו רואים שהוא לאט לאט תופס יותר ויותר תאוצה, ואנחנו משתמשים כמעט בכל הגנים. אני ממליץ לכולכם להירשם, לראות איזה אירועים נמצאים, גם יוגה, סדנאות כושר, הרקדה, שיפור במסלולי הריצה שלנו, והכל תוך כדי עמידה בהנחיות והכללים ושמירת הנהלים. זהו, מועדון הספורט היישובים מתאים עצמו מדי יום לנהלים. אנחנו מקווים שלאט לאט אנחנו נגיע לאיזה משהו שלא יפתחו לנו בבוקר, יסגרו לנו בערב. הדבר הזה יוצר חוסר אפשרות לתכנן קדימה. גם בפגרת הקיץ השנתית של המועצה בוטלה, וזאת על מנת להיות זמינים לשירות התושבים ולהיערך בצורה מיטבית לפתיחת שנת הלימודים. בכלל, כל השגרה החדשה אינה פשוטה, אבל אני באמת רוצה כאן להגיד גם עובדי המועצה, חברות הבת, כולם עושים הכל וכל שביכולתם על מנת להמשיך ולתת את השירות הכי טוב לתושבים שלנו. אחד הנושאים הכי חשובים והכי בוערים לנו שאנחנו מתכוננים עליו זה פתיחת שנת הלימודים תשפ"א. תציג לנו הגברת אופירה ביטון, מנהלת אגף חינוך, כיצד מחלקת חינוך נערכת. ואני אומר לכם, אתגר לא פשוט, כי אנחנו צריכים להכין את כל הוורסיות האפשריות של הנהלים, אז אנחנו גם נראה את זה. השנה בכלל, פתחנו את שנת הלימודים 3 פעמים, בראשון בספטמבר, בשלישי לחמישי ובראשון לשביעי, כל פעם בוורסיה כזאת או אחרת לפי הנהלים, וגם את זה אנחנו עושים, התקנות, נהלים, הכל משתנה מדי יום. זהו, אני באמת שוב רוצה לסיים מה שהתחלנו. אנחנו משתתפים בצערה, אנחנו מבקשים מכל התושבים להישמע להוראות ולהנחיות של משרד הבריאות. אנחנו ממליצים לתושבים שחלו, שיודעים שהם מאומתים לנגיף הקורונה, ליצור קשר עם חבר המועצה אלי פלג שמרכז, על מנת שאנחנו נוכל להודיע מוקדם ולמנוע המשך הדבקה בתוך היישוב. זהו, אז תודה רבה לכולכם, ושיהיה לנו ערב מוצלח היום. אז אנחנו, דבר ראשון, אולי כולה נער את כבר. הגענו. בסדר. על הסדר היום, אז אנחנו, אישור פרוטוקול מליאה מן המניין. לא התקבלו הערות. לאשר? מאשרים. אישור פרוטוקול מליאה של המניין, סעיף 1 ו-2, גם כן מאשרים. אישור פרוטוקול מליאה טלפוני, מהראשון לשביעי, אנחנו רגע נעבור רק על הרשימה. שני אחד שנעבור רגע לכל אחד למה הוא מתקשר המליאה הטלפונית. זה לא פתוח לי עד... לא, אבל זה פתוח לי רק עד.
שני קבצים. אביטל. זה שני קבצים.
סעיף הראשון. בסדר. מליאה טלפונית, אני מחפש. כן, נעשה שתיים, בסדר, מודיע, מניין. שלוש, כן. בסדר, אז קרן ריבלין, מה שישרנו אישור טלפוני, החלטת מליאת המועצה להכפיל את קרן הסיוע של המועצה לקרן ריבלין, אנחנו מגדילים את הסיוע מ-130 אלף שקל שאנחנו מדי שנה ל-260 אלף שקל, על מנת לסייע למשפחות שנמצאות במצוקה. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב. בכלל, הציג כאן יושב ראש ועדת כספים, אולי אחר כך תרחיב על זה אשר, על כמות הסיוע התקציבית שאנחנו בסוף מסייעים בנושא. זהו, סעיף מספר 4, נוהל הצטרפות למבננים, גם כן תיקנו שם משהו, הערה קטנה, אושר לאשר. סעיף 5, תוספת של 210 אלף שקל לכיתות, בנוסף למיליון שקל ממשרד הפנים, עוד 210 אלף שקלים ממשרד החינוך לשדרוג ושיפוץ המרחבים החדשים בבית ספר צוקים. זהו, זה הסעיפים. הצעה לסדר יום של חברת המועצה סוזי בר, מאחר ויכולה, אנחנו מאחלים להחלמה מהירה, ואנחנו נעלה את זה, את ההצעה לסדר, והיא תידחה לישיבה הבאה. אישור העברת כל מניות 5 לידי המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים, אנחנו לא יכולים להעביר שמית את המניות, והומלץ לנו, ונבדק גם לידי הרואה חשבון של 5, להעביר את זה לידיים של המועצה. מבקשים לאשר.
מה זה היה עד עכשיו?
שמית, ראש המועצה, 6 אנשים נושא תפקיד.
אבל אוטומטית החברה, הספה הכללית של...
כן. זה היה מתוקף תפקידם, אכן, כן, זה היה מתוקף תפקידם שאתה מושא תפקידים, היה מושא תפקידים של מועצה, מנכ"ל כבר, ראש מועצה, סגנים וכו', ולאור זה שהיינו צריכים להעביר את המניות כי יש בעלי תפקידים שסיימו תפקידם, אז...
עדיף לעשות את זה
בפרובה. להעביר את זה למועצה.
מה זה מועצה? כללית?
כללית.
כללית? שקל?
בסדר? כן, זה בעיקר פרוצדורלי. זהו, נוהל הנחות לתושבי שום אשר נפגעו פגיעה כלכלית משמעותית עקב משבר הקורונה, ובעצם היום אנחנו מאשרים תוספת לעצמאים. אנחנו התייעצנו עם מספר רואי חשבון ויועצי מס, איך אפשר להביא את הטייס האוטומטי הזה גם לעצמאים ולא רק לסחירים. ההמלצה שמובאת לכאן לאישור, זה בעצם להשתמש בדוח אסנן, נפגרנו גם כן האם יש לזה עלויות, האם רואי החשבון גובים בגין הוצאה של הדוח הזה, גובים כסף, אז הם לא, זה משהו שאתם מתקתקים במערכת מע"מ, פשוט המסים מע"מ. דוח אסנן שמשווה בין ינואר עד סוף יוני של 2019 לינואר עד סוף יוני של 2020, ובמידה ויש ירידה בהיקף המחזור, היקף ההכנסות של יותר מ-40%, 40% פלוס, אנחנו מעניקים 30% הנחה אוטומטית לשלושה חודשים, ומקבילים כאן עד חצי מיליון ל-2020. זאת אומרת, היקף המחצית, היקף המחזור של ההכנסות עד חצי מיליון. זה אומר שמישהו שיכול להיות שהיה לו מחזור של 850 ב-19, ועכשיו יש לו 490, אז הוא עדיין עומד בתוך הכללים האלה. זה אומר שנתי מעל מיליון שקל ב-2020. זה הדבר. אני מזכיר לכולם שעדיין אנשים שלומדים לא בקריטריונים האלה ולא בקריטריונים שנקבעו בסחירים, הם עדיין יכולים ורשאים לגשת לוועדת הנחות בארנונה לפי סעיף 7, הנחת נזקק, ועדיין לקבל הנחה משמעותית יותר. אבל זה כרוך בפרוצדורה יותר ארוכה, ואנחנו ניסינו להגיע לעמק למשהו פשוט יותר, בסדר? משהו מפושט יותר. הערכה של הדבר הזה יכול להגיע למעל מיליון שקל שיינתן הנחה בארנונה.
זה מקוון? הם יכולים לגשת, יש
טפסים דיגיטליים ואפשר לשלוח במייל, לא צריך להגיע לשום מקום. יש טופס דיגיטלי, ממלאים, חותמים ושולחים את מה שנדרש. בסדר? זה שלושה, לעצמאים זה שלושה טפסים וגם לשכירים זה שלושה טפסים. לא צריך, זה מאוד.
אבל עדיין ועדת תדון
הוועדה באוטומטית. זאת אומרת, ברגע שהמועצה מאשרת נועל, הוועדה תקבל את זה. תראה רגע, יבחן את זה הגזבר המועצה, בעצם מי עומד במה שקבע המועצה.
יש קריטריונים
מוגדרים. מוגדרים,
עוד. לא, כלפי התושב, אני לא מדברת על עצמאים שנכנסים למס הכנסה, ואז יש לך גובה הכנסות. שכיר ששילם ארנונה, ועכשיו אחד מבני הבית.
גם אותו דבר עצמאי, אותו דבר. גם עצמאי אותו דבר.
יש קריטריונים הרלוונטיים לירידה בהכנסות, שקובע הנוהל, הוא מקבל את ההנחה.
פשטו זה גם לעצמאים.
זה חשוב וטוב.
בסדר. כן או לא, זה לא...
גם הטופס הוא פשוט יותר מאשר טופס רגיל אפילו לעבודה בארנונה.
בואו, אנחנו הלכנו על פשטות, הלכנו על מינימום בירוקרטיה, ואת האוטומטיקה הזה שיופעל ברגע שהמועצה ביחד החליטה כאן את הנוהל, זה מפשט את הדברים. זהו, אנחנו אותו מנסים לסייע למי שצריך. אני חושב שלפגוע, לתת יד לכתף לאותם אנשים שנזקקים, דרך קרן ריבלין, דרך ההנחות בארנונה, דרך שלושה חודשים שנתנו לעסקים כבר במסגרת משרד הפנים, תעסוקה שעכשיו, קורסים של תעסוקה שמקימים. מזכיר לכם את מרחב המטרו שעוד מסיום הלימודים של הסטודנטים, המבחנים של הסטודנטים הופך בעצם למרחב פתוח, ללא עלות, לעצמאים ויזמים. כל הדברים האלה, ואנחנו ננסה כל פעם לראות התאמות, מה ניתן לעזור ומה ניתן לסייע. וזה גם כן, אני מזכיר לכם, שכל העסקים שקיבלו של סוחרים ממבנה המועצה, עוד כ-500,000 שקל, שהוחזר להם גם כן.
אני רוצה להוסיף, תראו, בישיבת מליאה הקודמת הייתה קצת סוערת בנושא עדכון הארנונה ל-2021. ועלתה פה טענה על ידי מישהי, ש... אנחנו בתקופה כזו לא צריכים לעדכן את הארנונה, בניגוד להנחיות משרד הפנים. העלינו באותה ישיבה את ההצעה שאחרי זה הפכה לביצוע בין הישיבות, וזה שאמרנו שאנחנו לא ניקח את ה... לא נתחבא אחרי 1.1, שזה 600,000, אלא נעזור הרבה יותר ולמי שצריך. ואכן אנחנו רואים היום בישיבה שבאה אחרי, שהתוצאות הן הרבה יותר טובות. זאת אומרת, גם אנחנו הולכים לתת הפחתות בארנונה למי שצריך, לא של 5.5 שקלים לדירה לחודש למשך שנה, אלא מיליון שקל הפחתות, שזה התחשיב שהגזבר עשה, צפי להפחתה בארנונה גם לעצמאים וגם לעסקים. ומעבר לזה, הכפלנו את קרן ריבלין, זאת אומרת, עוד 130,000 שקל, וזה בנוסף למה שהיה לנו בגל הראשון, כל מה שדיברנו פה וכו'. זאת אומרת, אנחנו לא רק שהפחתנו את ה-1.1 שאולי משמעותי, רוחבית, אלא עזרנו, אנחנו עוזרים עכשיו למי שזקוק לזה.
אני רוצה רגע, חבר המועצה, משנה לראש המועצה, מחזיק תיק הרווחה, ליליוס לא נמצא כאן, אבל לציין, הוא בדיוק נמצא בחנוכה של החנות שנפתחה לטובת התושבים שנזקקים לציוד ללימודים. אני חושב שזה מבורך, וזה בדיוק עוד דברים שגם התושבים כאן, גם החברי המועצה כאן פועלים כדי לסייע ולעזור ולתת כתף בתקופה הזאת למי שנזקק. אז באמת אני מברך, הוא לא נמצא כאן, אבל אני באמת מברך אותו על הפעילות והיוזמה הנהדרת, וגם למי שעומד ותורם שם מאחורי הקלעים, כל החברות שתרמו את התיקים, את הציוד, באמת בשמנו, תודה רבה, ושנמשיך לסייע ככל הניתן. אז לאשר את תנועה להנחות, כן, פה אחד. הקצאות קרקע, זה למישהו יש הערות, סעיף 9? לא. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ציבוריות, יוחנן.
דיברנו על זה כבר קודם, אני חושב שקודם כל עברנו את הוועדה האחרונה ואושרו כל מה שצריך, וכן אנחנו צריכים להציג את השנה הקודמת מול השנה הנוכחית ולראות את התוספת שניתנה לכמה גופים. סך הכל הייתה הסכמה פה אחד על הנושא הזה. ייבחנו חלק מהתבחינים לשנת 2021, לקראת סוף השנה, זה יעלה, וכל נושא ייבחן לגופו. סך הכל אושר פה אחד הכל, אני חושב שאין מניעה.
בסדר, אז באמת כמו שציינו, אנחנו הגדלנו גם את התמיכות, אנחנו חושבים שדווקא בתקופה הזאת אנחנו צריכים לסייע גם לתנועות הנוער וגם לעמותות השונות ולאגודות הספורט, על מנת שלמנוע פגיעה, אנחנו יודעים שמספר הנרשמים ירד כתוצאה מהמשבר, כן, מותר, אסור, הדבר הזה קצת יצר חוסר בהירות וחוסר אפשרות שליטה בתקציב, אנחנו הגדלנו וסייענו, ובאמת אנחנו גם נוסיף לקראת הדוח הבא, אנחנו נתקן עוד תיקונים קטנים שאנחנו נגשים. מי בעד? מי בעד?
רגע, אני רוצה להוסיף, אנחנו סיימנו עכשיו ועדת כספים יחד עם איתן, והזמנו את אילן, מנכ״ל חמש, לתת לנו איזשהו דוח על החמש שנים האחרונות, לראות באמת האם הציבור מקבל יותר ובמה זה מתבטא. ואני חייב, אני אקריא לכם חמישה, שישה מספרים כדי שפחות או יותר תהיה לכם תמונה כפי שהוצגו בוועדת הכספים. אנחנו גדלנו בחמש שנים האחרונות את דילר ב-60,000 שקל, הגדלנו את התמיכה של המועצה בפעילות תרבות, אירועי תרבות פלוס שנת נושא ב-1.2 מיליון שקל. המועצה מעבירה יותר 1.2 מיליון מאשר העבירה לפני חמש שנים. לקונסרבטוריום 85,000, לבית ספר הרכבים ייצוגיים 100,000 שקל, לנוער עוד 100,000 שקל, זאת אומרת, אם נתנו להם 950, הגענו עכשיו למיליון 50.
ואפילו יותר, כי זה עוד 223 לצעירים, שפעם היה זה חלק מתוך הזה, אז הגדלנו בפועל ב-350,000 שקל.
חוץ מהמרכז הצעירים, שנדבר עליו עוד רגע, השתתפות מועצה הצעירים 35,000 שקל, ולספורט עוד 300,000 שקל. בנוסף, כמובן, כמו ש... איתן אמר, אנחנו פתחנו את המרכז צעירים שבו אנחנו תומכים ב 223,000 שקל, דבר שלא היה לפני 5 שנים. סך הכל המועצה מקצה הרבה יותר כספים, מעל קרוב ל-2 מיליון שקל יותר בשנים האחרונות, שבו המדד לא עלה. זאת אומרת, הכסף סך הכל הולך למטרות חיוביות, וזה היה חשוב גם להציג את זה פה.
אסל, יש לי שאלה. בנושא של תחזוקת מתקנים, הרי היישוב מתיישב, יש בזה גם עלייה, וחמש מחזיקה חלק מהמתקנים, והשאלה, אם אנחנו נותנים להם מספיק כסף תחזק את המתקנים עצמו.
הוספנו בסוף שנה שעברה 500,000 שקל, בדיוק בגלל הגירעון שנוצר להם, בהיבט של המתקנים. אנחנו מסתכלים, לדוגמה, אולם יעלום, יש שם זה, אולם יעלום, בסחירות הם מקבלים 174,000 שקל, ההשכרה שלו, אבל ההוצאה 229,000 שקל. זה אומר שיש לך כמעט 55,000 שקל פער, קצת יותר מעל 50,000 שקל פער, רק אם אנחנו הולכים קייס סטאדי על אולם יעלום. ככה בכל האולמות יש לנו לעומת הכנסות, לעומת ההוצאות. אני מזכיר לכם שחמש מטפלת בעצם באולם גם בשביל הבוקר, בשביל החינוך.
היא גם משלמת חלק.
אז לכן אנחנו בסופו של יום, אנחנו אשר קיבל תחת ועדת כספים, יציגו לו בדיוק קייס סטאדי של כל אולם, ויכול להיות שאנחנו, יש סעיף, שהוא נקרא סעיף החזקה שוטפת, אם פעם חשבנו שנתת להם את האולמות זה משהו שהוא רווחי לחמש, אנחנו רואים היום שזה כנראה
לא. זה לא רווחי, כי בבוקר הם משתמשים.
אני מבקש רק בעניין הטרמינולוגיה. אנחנו משתמשים בטרמינולוגיה לא נכונה, אנחנו לא תומכים בחמש, אנחנו לא עוזרים לחמש, אלא אנחנו נעזרים בחמש.
שותפים.
חשוב שנבין את זה. אנחנו, החמש היום היא חברה שנותנת שירות לתושבי שואם, בהתאם להנחיות המועצה. זאת אומרת, חמש לא ממציאה, לא חוגים, ולא אירועים, ולא שום דבר, אלא אך בהנחיית המועצה. לכן, אם חמש תיחס לגרעון כתוצאה מאחת הפעילויות שלה, חשוב שאנחנו נבין שאנחנו צריכים לא לעזור לחמש, אלא לממן את האירוע שאנחנו החלטנו עליו. מאוד מאוד חשוב שלא יהיה אי הבנה בנושא.
משהו עכשיו? לא. בסדר, אז האישור של פרוטוקול ועדת תמיכה ציבורית, מי מאשר?
לא.
יש לנו כאן היתר לעבודת חוץ, לברינה, תוצג בישיבת ההנהלה, התקבל, אנחנו מאשרים. נזמין את אופירה להציג לנו את החוץ לשנת הלימודים.
אמיר.
נגד?
ללכת?
מסתובב, תוכלת ללכת.
אופיר, עלי מסתובב. אופיר, עובד כל היום. מה? הכל? טוב. ערב טוב לכולם.
הנה עובד.
ערב טוב לכולם, שנה מאתגרת, חווינו, עוד לא הסתיימה. אנחנו עדיין בשיא הפעילות שלנו, יש לנו עוד שבוע ימים. יש לנו כרגע 1,700 תלמידים שנמצאים בתוך מערכת החינוך שלנו ובפעילויות של הקיץ. בחרתי לפתוח את המצגת בדוגמאות של הפעילות שעברנו בעצם בקיץ, כשאיתן הזכיר מקודם שכל רגע בעצם השתנו ההנחיות. ואם אנחנו התכוננו בהתחלה לפתוח את הפעילות ב-14 לשביעי ולהריץ אותה עד השישי לשמיני, קיבלנו הודעה ב-29 לשישי שאנחנו פותחים את הפעילות בראשון לשביעי. אז זה רק דוגמה למה שבעצם היינו צריכים לחוות מחודש מרץ ועד היום למעשה שכל רגע משתנות הפעילויות. דוגמה נוספת, היום קיבלנו חוזר שאפשר להפעיל את הפעילות לתלמידי ה' ומעלה. אנחנו כבר מפעילים את הפעילות ואנחנו עושים את הדברים, לא עושים את זה בהגדרה כקייטנה אלא כסדנאות כדי לצאת מתוך הפלונטר ולתת שירות לתושבים שבעצם רצו לחזור לעבודה. אז אפשר להריץ? התחלת המצגת היא בעצם מתוך פעילויות בגני הילדים ובבתי הספר. אז זאת פעילות של בתי הספר.
כמה משתתפים בבית ספר קיץ?
אז אמרתי, יש בגנים, יש, תכף אתם תראו הנה מספרים. איך אומרים, מכינות עם הראש. אז המספרים מדברים על זה שיש בבית ספר קיץ, שזה השורה הראשונה, 830 ילדים, שזה בכיתות א' עד ד', מתוך ה-830, 55 ילדים בכיתות ד'. בסדנאות שדיברתי עליהן לפני רגע, ד' עד ו', שזה סדנאות של 7 ימים, פעילויות שמצאנו מקומות מחוץ ליישוב שאפשר לצאת עם הילדים לפי בתי ספר, בקפסולות ובקבוצות קבועות, מקומות שעומדים בתו הסגול, אז פה יש לנו 190 ילדים.
לא כתוב כמה אחוז זה.
מה? לא יכול, כי זה כל רגע משתנה וזה, אז אמרתי אני לא רוצה להיכנס לזה.
כמה תלמידי כיתות ד' יש לנו?
זה לא רק ד', זה ד' ו', תעשה זה בסביבות 320, משהו כזה. שים לב שבשנה שעברה היה יותר. אני יכולה להגיד לך שאני כל הזמן מטפלת בכן רוצה, לא רוצה, כן מתלבט, לא מתלבט.
זה כל פעם משתנה.
כן מפחד, לא מפחד. ואנחנו באמת לא מתווכחים עם התושבים, ותושב שרוצה לבטל לצורך העניין, אנחנו הולכים איתו ומשחררים מה שנקרא, מה שלא קרה בשנים עברו. כי בסך הכל שריינו מדריכים, הזמנו מקומות, הזמנו הסעות, עשינו את כל הדברים, שנה מיוחדת. גן, גן קיץ, אתם יכולים לראות, יש לנו 638 תלמידים, שזה 93% מכלל הילדים במערכת, אני חושבת שזה מדבר בעד עצמו. מרכז למידה שאמור להיפתח בסוף הקיץ, אנחנו נצא בפרסום בעוד 10 ימים. קייטנת מדעים של משרד...
אני רגע רוצה להרחיב על המרכז למידה. אחד הדברים המהותיים שאנחנו שמענו מההורים, וזה צף מתוך ההורים, זה כתוצאה מהאי-למידה של החטיבות היותר בוגרות. החבר'ה שעולים לתיכון, החבר'ה שעולים לחטיבה, וגם בתוך התיכון עצמו יש... הם חייבים תגבורים, בעיקר בתחום המקצועות המתמטיקה, הדברים האלה.
בעיקר מתמטיקה אנגלית ולשון לתיכון.
לתיכון. אז אנחנו עושים מאמץ מרוכז של שבועיים לפני, ואנחנו מקווים שיהיה רישום, ואנחנו נסייע כמה שאפשר.
אני יכולה להגיד שבתקופה שהבתי ספר לא עבדו, שזה היה ממרץ עד מאי, ולקראת בחינות הבגרות, אז היה צורך, ועשינו שיעורים אפילו בזום, באמצעות מרכז הלמידה, והיו תלמידים שהיו רשומים באופן שוטף, שיכלו להמשיך ולקבל את התרגולים, אפילו תרגולים אישיים עושים. הקייטנה של המדעים, מדע וטכנולוגיה של משרד המדע, זה מצומצם, מוגבל, שהמשרד מגביל אותנו. עשינו מחזור ראשון לכיתות ה'-ו', ויש לנו בשבוע הבא, אנחנו פותחים את המחזור השני לילדים הקטנים שמסתיימים בשישי, ויגיע להם עוד שבוע של פעילות. הפעילות יתקיים ביאלו. אפשר להעביר. עוד קצת דוגמאות, את יכולה להריץ. זה קייטנת המדעים, אפשר להריץ. עוד קצת. עשינו סקר לקייטנת המדעים, אני אעבור את זה ברפרוף, עם הילדים שהיו במחזור הראשון, 44 ילדים, מתוכם ענו 26, יש פה פילוח לפי גילאים, אפשר לעזור, לפי בנים בנות, ושאלנו אותם עד כמה התכנים היו מעניינים לכם, אתם יכולים לראות את הסיבות רצון של המשתתפים.
בדקתם למה היו משמעותית כל כך הרבה בנות פחות?
באופן כללי, אני יכולה להגיד לך שיש לנו מלחמה להביא את הבנות בכלל לרצות ללמוד את תחום המדעים. זה בא לידי ביטוי גם במגמות בתיכון, יש יותר בנות אומנם, אבל זה עדיין לא
באיזה... אבל אין ספק כדי לך שזאת מטרה שצריכה להיות לנו, להכניס יותר ויותר בנות בתחום המדעים. אנחנו צריכים לעשות מאמצים,
אבל לא עומדים בה במיוחד.
יכול להיות שזה קשור...
מישהו חקר לעומק העניין? למה?
כן. יכול להיות שזה קשור למהלך השנה. כאילו, אם אנחנו, לאורך השנים שהם בבית הספר, מעודדים את הבנות לקחת יותר חלק ויותר יוזמה במקצועות שאנחנו מדברים עליהם, יכול להיות שזה, לא יכול להיות, זה בוודאות ישפיע.
כאן אתה יודע מה שיפה, שאתה רואה איזה כיתות ד' הדבר.
זה בגלל זה,
אבל זה לא לזה. לא, אבל במהלך השנה.
כשהם עולים לחטיבה, זה כבר...
אז זהו, בתיכון זה משתנה, זה בתיכון משתנה. אני יכולה להגיד שיש בנים לאורך השנה, ולהביא את הילדים הצעירים לתוך החוקים של המדעים, אוקיי? ולמרות שאנחנו עושים פרסומים ושיווקים ומבקשים מהמורות, תפנו לבנות, תביאו את הבנות, תמליצו על בנות וכולי, עדיין אני יכולה להגיד לך שאנחנו רואים בצורה מובהקת שיש יותר בנים מאשר בנות.
אבל אני אספק שזה
יעלות. יש מחזור אחד יותר, מחזור אחד.
שווה לשאול את המורים לשואם, אני חושב.
בסדר, זה יעד ששואם, זה כבר עתיד לעצמם.
אבל יעד שווה גם על התורים דרך אגב.
אולי שווה לשאול...
שווה לשאול את המורים.
לא רק את המורים, אולי שווה לשאול את הבנות בעצם, למה הן לא רוצות ללמוד מדעים, כי בסוף, אני מסתכל גם על הבת שלי בגיל הזה, היא אומרת, תשמע, כל המקצועות זה כיף. מדעים, אף אחד מהבנות בכיתה לא אוהבת. זה נשמע לא טוב. מה זה לא אוהבת? אני דווקא את המקצוע הזה. צריך לראות למה.
אני מבטיחה לעשות סקר.
לא, סתם,
זה לא סתם. זה הגיל הזה של...
לא, זה לא סתם.
דנתניות, ופתאום יותר חשוב להם הריקוד וזה, אבל תראה בתיכון, זה משתנה.
אם אתה תראה להם,
זה משתנה. אותו דבר, שנייה רגע, זה, אני יכולה להגיד לך שאותו דבר זה בתחום הספורט. היינו בטוחים שנראה גם בנות, לפחות ביחס שווה לבנים. ויש לנו מחזורים מובהקים, בעיקר בחטיבת הביניים, אבל גם בתיכון.
שהבנים...
אתם רואים כמעט הרוב את
הבנים. השאלה מה את מכניסה לקטגוריית הספורט? כי החוגי ריקוד
וחוגי התרבות אומנותית... לא, 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 אני מדברת על מגמת ספורט. ובמגמת ספורט, גם בנים וגם בנות, והם יכולים לבחור את התחום של העיסוק שבו הם רוצות להתאמן ולהדגיש,
יש פחות. אבל אלי, אתה צודק, בספורט, מגמת ספורט זה כדור יד, וזה פחות מעניין את הבנות, אם זה
היה נקום
בפועל, אם זה היה, אז אולי
זה
גידור בחירה.
אבל אם הן באות ואומרות שהן רוצות לצורך העניין משהו אחר, לא היינו פוסלים על הסף,
אני רק מתעדבים על הנקודה הזאת, אז אני חושב שהנושא של הרובוטיקה, צריך להיכנס פה כנקודת זכות לשואם, כי באמת בתיכון, כבר שנה שנייה או שלישית, שמי שמובילה את הרובוטיקה בתיכון זה תלמידה, ואני חושב שהנושא של הרובוטיקה שמתחיל מאוד מאוד להתקדם בכל בתי הספר היסודיים עד התיכון, צריך מאוד מאוד לחזק, לתמוך ולהרחיב את הנושא.
אני רק אגיד משפט אחרון בעניין, שיכול להיות שאחד המפתחות פה, זה להציג דמויות שקרובות אלינו, דמויות נשיות קרובות אלינו מתוך היישוב, מהמקצועות האלה. יש לנו פה נשים בתפקידים הכי בכירים בעולמות האלה, יכול להיות שלהציג אותם ולהפגיש אותם עם הכיתות ועם התלמידים, יכול להיות שזה...
אנחנו פה פעילויות של מגדר. אוקיי, לוקחת על עצמי. אוקיי, תכנים חדשים, שוב, אפשר לראות עד כמה נהנית מהפעילות. אני יכולה להגיד ש... זה מאוד מחמיא בקיץ לבוא לפעילויות לימודיות. הלאה. שוב, גם המדריכים. אני חייבת להגיד שזו חברה.
מי ששומעים בפייסבוק את מה שאנחנו מדברים, רק רואים אותה.
זאת חברה שזכתה במכרז של משרד המדע, ואנחנו עובדים איתם כבר 3 שנים, ואני יכולה להגיד מתוך הניסיון האישי שלנו שהם הלכו והשתדרגו, ואני מאוד שמחה לראות את הנתונים. אתה יכולה לעבור
עליה?
אוקיי, אנחנו עוברים למצבת התלמידים לקראת שנה הבאה. המצבת נכונה לסוף שבוע שעבר לצורך העניין. אתם יכולים לראות שיש לנו, אם אני לוקחת וסוכמת את כל המספרים העליונים, יש לנו סך הכל, כולל חטיבה צעירה וחינוך מיוחד בגני ילדים, 680. ושבעה ילדים ב-26 גנים. מבחינת כמות הגנים לא השתנה, למרות שבעצם נסגר גן רועית, אבל פתחנו גן של חינוך מיוחד, אז הכמות של הגנים נשארה. אני יכולה להגיד שסגרנו את גן גפן, שחמש הייתה מתפעלת אותו עד עכשיו, ובעצם התלמידים, בעקבות אמירה מאוד ברורה של משרד החינוך, הילדים ממשיכים לתוך המערכת שלנו. זאת אומרת שבעצם מי שהיה בחוץ נכנס לתוך המערכת הזאת. יש לנו עוד...
האמירה לא סגרנו, אלא נאלצנו לסגור.
נאלצנו לסגור, כי ההורים רצו אותו.
לא אישר לנו להביא את הגן הזה.
נכון, נכון. יש לנו עוד 2 גנים בחוץ, שזה מתרובל ובלוט, שאחרי זה מזינים את בית ספר האנתרופוסופי שנמצא בחבל יהודי.
מי אחראי על השמות?
מתרובל ובלוט, לא אני.
ועדת שמות. נכניס אותך לוועדת שמות.
אוקיי. השקף הזה אולי מוכר לחלקכם משנה שעברה, שימו לב, במרץ 2019 יצאנו לקראת האיחוד של בתי הספר במרכז היישוב, יצאנו צפי למה אמור לקרות בשנה הנוכחית, כשחשבנו שתחילת האיחוד יהיה רק בשנה הזאת, ולמעשה אנחנו השנה, הקיץ הזה, מסיימים את האיחוד. עשינו שלב ראשון בשנה שעברה, ועכשיו אנחנו כבר, אני יכולה להגיד, הבינוי יסגור את השלב של האיחוד, כשאנחנו ממשיכים כמובן בתוכניות פדגוגיות מקצועיות, כמו שעשינו להקל על הילדים את המעבר, אבל מבחינתנו אנחנו משלימים את האיחוד. אז זה היה הצפי שלנו. ואם תסכמו את הסך הכל בשורה הזאת, עם הסך הכל של בית ספר ממלכתי דתי, אבני החושן, אתם תראו שאנחנו לא היינו רחוקים מהצפי למציאות של היום. יש פערים של, בוא נאמר בגדול, בשכבת כיתות א' של 13 תלמידים, השנה יותר ממה שצפינו, כיתות ב' זה 5 תלמידים יותר ממה שצפינו, זאת אומרת, היינו מאוד...
אז זה מספרים, אני לא רוצה להבין.
בואו נסתכל על בית ספר צוקים המאוחד, אוקיי? אנחנו יכולים לראות שיש לנו בבית ספר צוקים המאוחד, יש לנו בכיתות א' לשנה הקרובה, שתיפתח בראשון לספטמבר, 52 ילדים ושתי כיתות. אחרי האיחוד.
26 ילדים.
לא הצלחנו ליצור אפילו 3 כיתות. בבית ספר רבין, שהוא נחשב לבית ספר הגדול, יש לנו 78 ילדים ב3 כיתות. אוקיי? בואו נתקדם עוד קצת.
אם אפשר פעם הבא רק להציג עוד עמודה אחת של כמה ילדים מקסימום בכיתה.
גם ברבין, זה 26 ילדים.
יש לך ממוצע מזור, יש לך מזור ממוצע.
ממוצע.
אני לא יכולה לדעת אם באלף אחת יהיו סתם לצורך הדוגמה 27 ובאלף שנייה יהיו 25. אז אנחנו עשינו בסוף ממוצע.
תדעת את החוק של ממוצע.
לא, שבאללה.
לא,
28 ומחלק את 3, יכול להיות שיש אחד יתר מיד אחד יותר ואחד פחות, או בשני תלמידים יותר, אבל זה יהיה בשנה הזאת.
אם ניקח למשל, בית ספר ניצנים לצורך העניין, לא הצלחנו עם כל השינויים שעשינו ליצור שם שתי כיתות. יש לנו כיתה א' אחת עם 30 ילדים. אז אתם יכולים היום לקבל הרבה יותר חיזוק לכל המהלך שעשינו. וגם אם יהיה בשנה הבאה אכלוס בניצנים, אנחנו עדיין נהיה בסדר גודל שהוא סביר. אז זה לגבי...
דקה, תקימו אחת, שתי כיתות.
שתי כיתות.
אתם בונים להם תוכנית עם
שעות נוספות? קודם כל 30 זה מספר סביר. עד היום אמרנו שכיתות או שכבות שיש בהן יותר מ-30 ילדים בשכבת גיל, אנחנו כן נותנים סל תגבור, ובית ספר בעצם בונה תוכנית שהוא מעוברת אלינו, ואנחנו ביחד מתקצבים את זה, המועצה מתקצבת את זה. בגלל שפה מדובר בכיתה א' עם 30 ילדים, אז נתנו כבר אישור למנהלת בית הספר לחפש מורה מתגברת עם 12 שעות, שהיא תוכל לתת גם למתמטיקה וגם לשפה ולעבוד במקביל.
כמה שעות מתוך השעות השבועיות הילדים
יתפצלו? לכיתה יש בכיתה א', 20, לפי התקן של משרד החינוך, 29 שעות. אז אם אנחנו נתנו 12 שעות, אני חושבת שזה... בדיוק נותן, כי יש לך 4 שעות מתמטיקה ו-5 שעות שפה, אז אתה נותן את זה בצורה
מתחסת.
התגבורים בכיתות האלה הם בדרך כלל למתמטיקה, שפה, בכיתות הגבוהות אנחנו נותנים גם אנגלית.
אוקיי, בעצם האיחוד שעשינו זה היה צוקים המאוחד, שבו יהיו 26 תלמידים ושתי כיתות.
כן. אבל אתה יכול לראות שהשנה, סליחה, אשר שנייה, הייחוד היום יותר תופס את הכיתות מג' ומעלה, כי פה אנחנו בעצם מסיימים את השלב השני. אבל זה כבר עצינו...
אלה כבר ידענו. כן, זה כבר ידענו. אם לא היה את הייחוד, כמה היו באבן חן וכמה...
כיתה.
לא, כיתה לא. כמה היו תלמידים באבן חן? כמה היו בצוקים?
אני אגיד לך, אני צריכה לקחת קצת מצוקים, קצת מרבין, ולהחזיר אותם
במקשת
אולי, ולהחזיר אותם חזרה לאבן חן.
אני זוכר שהמספרים היו 17-18.
לכפות עליהם.
זה בדיוק העניין. זה בדיוק
העניין. לכפות עליהם, כיתה וכיתה.
22 ילדים באבן חן, תוריד אותם, קיצוקים קצת, ותוריד אותם מרבין קצת, ואז היית רואה שלה מצוקים 200, אולי כיתה וחצי לצורך העניין.
אבל השאלה שלך, אשר, בואו אנחנו רגע נעשה את זה כדי שנבין. בסוף אתה... המהלך של האיחוד שבעצם בא להסתכל על השנים הבאות של הכיתות הקטנות. אנחנו מנענו בצורה של האיחוד 3 בתי ספר שהיה בהם כיתה ושכבה. וזה לא רק לכיתה א' הנוכחית, זה גם לכיתה א' הבאה. זה המשמעות האמיתית.
אתה יכול לראות כאן את המספרים.
בחטאצים. ועכשיו החשש של אנשים היה שאתה הולך ומעמיס בית ספר רבין, הוא גם, אתם רואים שהוא בדק, ב-78 ילדים ב-3 כיתות זה 26 ילדים בכיתה. אתה לא מעמיס על השכבות הנמוכות, זה 78, ובהמשך יש לנו בחטאצ רבין 77, בסדר, אנחנו שומרים על המספרים הנמוכים פר כיתה.
המקום היחיד שהוא כרגע עמוס זה בעצם שכבת כיתות ו'. גם בצוקים, בצוקים הצלחנו ליצור 4 כיתות תקניות בתקן. הבינוי שאנחנו עושים בעצם נותן לזה מענה, מבחינת זה, בעוד שנה, שנתיים, אנחנו כבר לא צריכים את זה גם שם, אוקיי? כי המספרים מתאזנים פחות או יותר. גם רבי, שכבת כיתות ו', אתם יכולים לראות שהיא קצת עמוסה, אבל זה לשנה אחת. אז גם פה הם מקבלים תגבור. אפשר לעבור.
זה רק מוכיח שבעצם הדיונים שכן היו פה, והמחקרים שהוצגו לנו בשעתו, שבית ספר צריך להיות מינימום 400 תלמידים, שזה הטיפול הנכון בילדים. מול אנחנו, מה שאנחנו רואים, השמירה כרגע על, אפשר שדוח דלית שטאובר קלעה בדיוק למספרים, ואתם גם כמובן, אז סך הכל בית ספר האופטימלי, לפי כל המחקרים שהוצגו לנו ושקראנו עליהם, שבית ספר צריך להיות מעל 400 תלמידים, עם ממוצע של 25 תלמידים לכיתה, זה היה, לא שמשרד החינוך מממן את זה, אבל זה המצב האופטימלי. אני חושב שאנחנו בדרך לשם.
450 תלמידים, בית ספר יכול לחיות יפה מאוד.
כן. שכדאי שזה מה שיש, פלוס החטאת. אני מזכיר לכם שצריך פשוט בתי ספר, זה 450 תלמידים. פלוס חטאת של בערך 70 תלמידים. זה המספרים, זה מה שהגענו גם ברבי וגם בצמחית.
מוכיח שההחלטה הייתה נכונה.
ואם יחליטו בגלל הקורונה עכשיו לצורך העניין קפסולות של 19, כמה היה בכיתות ה-B?
18.
לא. יש לנו מספיק כיתות בצוקים?
תכף אני אדבר על זה. בסדר? יש כאן בעצם את המפה של החינוך המיוחד בבתי הספר היסודיים, אז סימנו בכוונה את הכיתה החדשה שיש לנו, אנחנו פותחים בבית ספר רבי מכיתה א' חדשה עם 9 תלמידים, רובם כמעט כולם תושבי היישוב, מה שאומר שאנחנו לא מוצאים אותם החוצה, אנחנו עוטפים אותם פה בבית שלנו, בתוך הקהילה שלנו, וזו כיתה שיכולה לרוץ גם לאורך כל השנים כאן ביישוב.
במיוחד בכיתה.
איך?
זו
כיתה תקשורת. כיתה שהילדים בה מאותרים עם אוטיזם. אוקיי? ובעיקרון, אם לא היינו מקבלים תקן לפתוח אותה כאן, היינו צריכים להוציא אותם ללמוד החוצה. ומה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו מביאים אותם לכאן כדי שהם ילמדו פה בתוך היישוב, קיבלנו אישורים לפתוח את הכיתה. אוקיי, אפשר להמשיך. הנה בתי ספר העל יסודיים, אתם יכולים לראות אותם. אתם יכולים לראות כאן, בדגש את השכבה, את שכבת י"ב, כמה היא מונה, 352 ילדים, לעומת שכבת כיתות ז' ביעלון, 271 ילדים. אתם יכולים להבין את הירידה גם, את המשמעות של, כשגם לפני 5 שנים דלית שטאובר באה ואמרה, לא לפצל לשתי חטיבות ביניים, מכיוון ששימו לב, גם פה אנחנו צופים שתהיה ירידה, צדקנו. לא ללכת ולפצל את חטיבת הביניים, אני יכולה להגיד לכם שהיום בחטיבה מתמודדים עם זה שאין להם תקן לסגנית שלישית. משהו שהוא נמצא תמיד במבנה הבית ספרי.
אנחנו יורדים ל7 כיתות בשכבת זין. בסדר, היינו שם אחר כך.
14,
15. אנחנו קוראים לתושבי שלום לעשות ילדים.
לא,
זה לא. זה גם 21, לחלק ל-40, כי התקן תחלק ל-40. זה היה מאוד אולי.
יהיה לך
בסביבות
36 ילדים בכיתה. אנחנו רוצים לקוות. כי אומרים לנו שהשכונה החדשה היא שכונה של זוגות צעירים, נכון? ברובה. אז עד שהם יגיעו לחטיבת הביניים, זה ייקח עוד איזה 5 שנים לפחות. אוקיי?
היא
לא יודעת
להתחת את האמת. החשש הגדול שלנו היום, ואני חושב, זה שאם אנחנו נגיע עם המספרים של כיתה ז' היום בתיכון, אנחנו נצטרך לבטל את רוב המגמות. בסדר, אנחנו נצטרך לבטל גם היום, קשה לנו להחזיק את כמות המגמות האינסופית שיש בתיכון, יש קושי גדול. ולהגיע למספרים של 7 כיתות בשכבה, זה מספרים לא טובים לנו. כדי לעשות תיכון עם העודת, עם האפשרות של הרבה, זה, ובאמת, אנחנו מייחלים שהשכונה הזאת תזרים לנו איזה דם חדש, כי אחרת אנחנו נהיה בבעיה. אבל
תסתכלו, בין כיתה ת' מסיימת 310 תלמידים, לבין כיתה ז' שנכנסת 271. אני יכולה להגיד לכם שיהיו לנו 278, אבל כשראינו שאנחנו לא מצליחים לגרד עוד ילדים, אז פשוט שחררנו.
מול כמו עוזבים בי"ב?
אמרתי.
זה היה חטיבה.
350,
ככה צריך להסתכל. 271 מול 300.
כמה עוברים למדעים?
קיבלו אישור השנה 10. אוקיי, אפשר להמשיך? יש לנו כאן את החינוך המיוחד. שוב, אני מזכירה, בבתי ספר העל יסודיים, יש לנו כאן למעשה שלוש כיתות שנפתחות. יש לנו
גם ג'.
כן. יש לנו כיתת לקויות למידה בזין, ויש לנו שתי כיתות בתיכון שואן. כיתה של תקשורת וכיתה של לקויות למידה. שימו לב, כיתה מלאה. י"ג זה תלמידי התקשורת שלמדו בתיכון שואן את השלוש שנים, ויש לנו קבוצה של תלמידים שיש להם את האפשרות, בגלל שהם תקשורת, להמשיך גם ל-י"ג וגם ל-י"ד. ההורים פנו אלינו וביקשו בעצם שאנחנו נאפשר לילדים להישאר. ובית ספר לקח את זה על עצמו, משימה לא פשוטה, פעם ראשונה, שבעצם יש לנו גם תלמידים שכביכול סיימו י"ב, וממשיכים ל-י"ג.
וחממה טובה.
זה השלמה לבית ספר של חינוך מיוחד פרטי.
נכון.
מה הם מקבלים בשנתיים האלה?
יש תוכנית. הכנה
לצה"ל, או דברים מהסוג הזה?
גם לא כולם יכולים
לעשות הכנה
לצה"ל. אז זו תוכנית אישית שאתה נותן להם בעצם כישורי חיים, מכין אותם, כל אחד לפי הצורך שלו, משלב אותם גם בכיתה י"ב עם כל מיני תכנים. אולי יש כאלה שעשו בגרות חלקית, אז הם יכולים להשלים בגרויות, כל אחד לפי התוכנית האישית שלו.
יש בכיתות האלה איזושהי למידה של מקצוע או משהו לתת להם כלים?
אין מקצוע, מקצוע כמקצוע.
זה לא נגרות,
זה לא נגרות.
זה מה שאפשרים.
מה שאפשרים,
מה
שיכולים להכין.
סליחה, למשל?
למשל מחשבים.
זה יש. הם עושים.
זה סוג של מקצוע.
כן. אוקיי, בואו נעבור.
זה מה שהם יכולים ברמה שלהם ללמוד, להבין אותם.
אוקיי, שאלתם בעצם איך אנחנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים, מה אנחנו עושים? להגיד לכם את האמת, חוץ מהעובדה ששנת הלימודים תפתח בראשון לשני, אנחנו מנסים לראות את כל האפשרויות ולראות ולהתכוונן כדי לדעת מה האופציות שיכולות להיות לנו. אז מתוך כל מיני חוזרים וכל מיני דברים שכבר קיבלנו, ונכון, לא נכון, משתנה, לא משתנה, כן תחכו, לא תחכו, אלה האפשרויות שכרגע אנחנו בוחנים אותן מול בתי הספר, והמנהלות בעצם מגישות תוכנית. אז יש את האפשרות שתיפתח כרגיל, כמו שאנחנו מכירים. וזה יהיה הכי נחמד וסבבה, מה שנקרא. אופציה? לא...
סיכוי אפסי.
בדיוק. אפשרות שנייה, שזה למידה בקפסולות פלוס למידה מרחוק. זאת אומרת שאומרים לנו כמו שהיה בתחילת הקורונה, אמרו לנו אתם מחלקים את בית הספר מלמעלה ואת הגנים, והילדים מגיעים יום כן, יום לא ויום למה לא, והם לומדים בחצאי כיתות. אפשרות, אלה שלא מגיעים, לומדים מרחוק. זאת אפשרות שיכולה להיות. אפשרות שלישית, מה שדובר עליה, והיא יותר רלוונטית, זה שגני הילדים וכיתות א', ב', אנחנו יכולים להכניס גם את ג', תכף אנחנו נבין למה אני אומרת, אנחנו יכולים. הם לומדות בהרכב מלא, ככיתה. כמה ילדים שיש בכיתה, ככה. לא מפצלים אותם. והן מגיעות לבית ספר 5 ימים בשבוע.
בגלל המספרים?
בגלל שהם הקטנים והם לא יכולים להישאר לבד בבית.
אבל גם בגלל המספרי ה...
לא, יש מקומות אחרים שהמספרים...
בגלל הגיל.
אחרים. הגיל הוא שקובע.
זה שעורים יכולים לעבוד.
בדיוק.
האפשרות
השלישית,
אופירה, האפשרות השלישית היום נאמרה על ידי מנכ"ל משרד החינוך היוצא. כך הוא אמר
שתיפתח
שנת הלימודים.
זאת האפשרות שהיא היום
חובה אחת. היא הכי
רלוונטית. אוקיי.
היא הכי רלוונטית נכון להיום לשעה 8:00
בערב.
מחר בבוקר יהיה משהו אחר.
לא מחר בבוקר, רק ב-12 בלילה, אתה יודע כבר איך זה.
אנחנו נכין את כל האפשרויות מסיבה פשוטה. כי ב-31 באוגוסט יכול להיות שאנחנו נצטרך, ישנו לנו. ואנחנו לא רוצים להיות עוד פעם שלא מוכנים. כל האפשרויות האלה, אנחנו נכין, כן. אנחנו מכוונים לאפשרות השלישית שלדעתי היא האפשרות הרלוונטית יותר, בסדר? זאת היא האפשרות היותר זה. אני מזכיר לכם שהיום גם יש איזה שינוי שמעבירים את הרשויות שכל ראש רשות יוכל לנהל בפני עצמו.
רגע, זה תכף פעם. זה כבר מגיע.
ולמטה.
כן, זה כבר מגיע.
דקה, אבל לא סיימת את זה
שלוש. אז מכיתה ד' ומעלה, אנחנו קוראים היום, תשמעו מושג חדש, אתם מכירים רכב היברידי, אז יש למידה היברידית, שזה בעצם למידה משולבת. חלק מהזמן הילדים בבית הספר, חלק מהזמן הילדים בבית, או שהם עומדים בלמידה מרחוק באמצעות המחשב, או שהם מקבלים משימות והם עובדים בבית ועושים את המשימות שלהם, ואז מגישים או באים כל מיני וריאציות של סוגי למידה.
באיזה פלטפורמה?
איך?
בזום? באיזה פלטפורמה?
אנחנו לא אוהבים את הזום ללמידה. היו המון באגים איתו. אנחנו עושים את זה או באמצעות גוגל 365, או באמצעות אופי 365, או באמצעות, יש תוכנה של גוגל שאנחנו עובדים איתה גם, ביותר בעל יסודים.
אבל זה פשוט שיעור שמועבר כמו שיעור בכיתה?
לא, זה בדיוק העניין, שאחד מהדברים שאנחנו עובדים ועבדנו עם צוותי החינוך, וזה הלך והשתדרג, אני יכולה להגיד עוד פעם, בצנאה, אבל שבאו וללמוד מאיתנו, ובאו ולראות איך עשינו את זה. כי כשהתחלנו, הצוותים, עם כל ההכשרות שנתנו להם, לא היו שם. ולאט לאט זה הלך והשתדרג. אני לא יכולה להגיד לך שכל 100% של המורים יודעים היום לעשות את השיעורים האלה. אז אנחנו מלווים אותם, אנחנו מצמידים להם את התומכי תקשור או את הרכזי תקשור.
אבל המערך שיעור, כלומר, זה לא
קורה
שעומד ומקנה
חומר. הוא לא יכול להיות אותו מערך שיעור.
בדיוק, השאלה היא...
הוא לא יכול לשבת 45 דקות מול הילדים ולנאום כשהם שם והוא פה. זה לא יכול להיות. אוקיי? שמים דגש על זה שכל הילדים נכנסים לשיעורים האלה. ואם יש ילדים שאנחנו יודעים, כי יש כאלה שלא מסוגלים, אז להם צריכים לבנות תוכניות אחרות. זאת אומרת, הרבה מההיערכות נעשית עכשיו. המורים בחופשה. אבל הם עובדים.
כן. עוד שאלה קטנה באותו הקשר, יש לנו תלמידים בשום שאין להם את האמצעים הטכנולוגיים לזה?
מי שלא היה, הם היו מעטים, ובתי הספר השאילו להם לפחות אחד למשפחה.
אוקיי.
לא הרבה. אני יכולה להגיד לך שאולי שניים, שלושה בבית ספר מסוים, ועוד איזה אחד.
היה משהו אחר, שבאו ואמרו, יש לנו רק שני מחשבים, ואנחנו צריכים שלושה, כי יש לנו שלושה ילדים. אי אפשר לתת מענה לכל הזה, אנחנו בעיקר...
אבל אז עשינו משהו אחר. פתאום
הבאנו שאם כולם לכל תלמיד היום בבית ספר, מה בעיה לתת לו?
לא, אנחנו לא מפיצים את כל המחשבים, אבל עשינו משהו אחר.
להחדים אותו, תופס התחלות.
אנחנו
נכתנו בעייתי. משפחות שיש בעיה, פנו, קיבלו. בסדר? משפחות
שיש בעיה. אני יכולה להגיד שמחלקת הרווחה חילקה באמצעות צה שקיבלנו. משרד הרווחה קנו להם מחשבים, ההורים היו בזה בהתרגשות, המשפחות קיבלו
מחשבים,
קנינו להם מחשבים, קנינו 8 מחשבים באמצעות מחלקת הרווחה ונתנו אותם. אוקיי? אני יכולה להגיד לך שפתאום תפסנו שאי אפשר שכולם ייכנסו באותה שעה ב8:30 בבוקר, אז חילקנו את זה, אמרנו הקטנים, הם קמים מוקדם, הם ייכנסו ויעשו את השיעורים שלהם בבוקר, החטיבת ביניים יעשו את השיעורים מ-11-12 והלאה, פשוט פרסנו את זה כדי שלא יהיה פקק. להגיד לך שזה עובד ב-100%, זה לא יכול לעבוד.
היה איזה בדיקה, איזשהו, אני קורא לזה סקר, אבל לא באמת סקר, אבל איזושהי בדיקה עם ההורים לקבל קצת תגובות עם הילדים.
כן, אני יכולה להגיד לך שאפילו היו פניות אלינו לפעמים, שזה לא הסתדר או משהו כזה. לא עשינו סקר ממש גדול, אבל כל בית ספר בדק לעצמו, לגופו של עניין.
אולי שווה שתהיה איזושהי בדיקה יישובית, כי... להשוות גם בין בתי הספר, יכול להיות שבית ספר...
אני לא יכולה להשוות בין בתי הספר, אני יכולה לעשות בדיקה יישובית, אבל היא פחות רלוונטית, אני חושבת שזה חשוב לי שזה יהיה בידיים של בתי הספר.
שאנחנו
נתחלת
בכל בית ספר.
שזה נראה בכל בית ספר. האפשרות הרביעית גם היא לא כל כך רלוונטית, אבל בכל זאת שמנו אותה כאן, ששוב אנחנו כולנו נהיה מושבתים, וכל הלמידה בעצם תתנהל מרחוק. אפשר לעבור הלאה?
יאללה.
איתן דיבר והזכיר את הנושא של האוטונומיה. למעשה אנחנו מבינים יותר ויותר שאם לא היו הרשויות המקומיות, אז לפי דעתנו המדינה לא הייתה מתפקדת. כי הילדים באמת קיבלו את המענים בזכות הרשויות המקומיות, לא בזכות משרד החינוך. כל דבר שעשינו, המתווה אחרי זה הגיע ממשרד החינוך, אחרי שאנחנו כבר ראינו את הנולד או נערכנו לזה, ולכן היום בעצם המשרד הולך לכל הנושא של אוטונומיה לרשויות, אנחנו נוכל לקבוע את האופן למידה שלנו, אנחנו נוכל לקבוע כמה ימים הילדים ילמדו, כמה שעות הילדים ילמדו. אני רוצה פה לתת לכם דוגמה למה אני מתכוונת. יש לנו בית ספר אבני החושן. קל לי לתת אותו, כי שם כבר ישבתי למערכת עם המנהלת. בית ספר יחסית קטן, 300 תלמידים, 24 כיתות. יש מקום לפצל תעשו 12 כיתות שיש בבית ספר, תחלקו אותם לשתיים, 24 כיתות בדיוק, המקום אפשר לחלק, להביא את כל הילדים ללמוד. העניין הוא שאין לכם מספיק צוות. ואז אין מי שיאייש את הקבוצות שפיצלנו. זאת אומרת, לפעמים יש מקום, אבל אין אנשי צוות. אז המשחק הוא לא רק לפצל ולא רק למצוא מקום, אלא צריך גם מי שיאייש את המקום. אז צריך לעשות תוכנית אחרת. בית ספר רבין, שהוא הבית ספר הגדול ביותר, ואם אני אצטרך לקלוט את כל התלמידים, אתם יודעים, וגם רק את חלקם, כנראה שיחסר לנו מקום. ואז אנחנו בעצם עושים מיפוי ברמה יישובית, לראות איפה אפשר להיעזר כדי לתת, לאפשר לבית ספר רבין כן להביא את התלמידים, לפחות את הגדולים, לפעמיים בשבוע. אז יש למשל דוגמה את בית ספר אבן חן, שהוא יהיה בית ספר יחסית קטן, לא נשתמש בכל המרחבים שלו, ואז יכול להיות שהילדים של ה' ו' שצריכים להגיע לבית ספר רבין, ילמדו בבית ספר אבן חן. זו דוגמה אחת. יכולים לעשות את זה במתחם הנוער, יכולים לעשות
תרבות,
את זה...
בית התרבות, יש מאלף, יש
זאת אומרת,
שלבת, אנחנו גם מכשירים עכשיו, צורבים ומנקים את המבנה שהיה בזמנו הריבוע האחרון, גם בעוד שש כיתות, גם כן לאפשר את זה.
אפשר. אז יש פה...
אנחנו מכשירים רק להבין, אנחנו כרגע לקראת שנת הלימודים הנוכחית, רק לקראת שנת הלימודים הנוכחית, אנחנו מכשירים את כל הכיתות באבן חן, את כל הכיתות בבית התרבות, בכותר הפייס, ביחידת הנוער, וגם בשלבת, על מנת לתת מענה לכל אפשרות שתצטרף. בסדר? אנחנו נהיה מוכנים.
אם אני עוברת ככה ממש בבריף על התוכניות, אתם צריכים להבין שכל התוכניות שאנחנו מתכננים הן כמובן מותנות במתווה של הקורונה, גם אם זה תוכניות שבהמשך ליום לימודים כמו חוגים למיניהם, תוכניות תל"ן, אנחנו לא יודעים אם נוכל להפעיל תל"ן או לא, וגם זה משפיע על מערכת הלימודים של הילדים, כמה ספקים אפשר להכניס. למשל עכשיו, בפעילות של הקיץ לא יכולנו להכניס יותר מ2-3 ספקים שהיו ב4 גנים לצורך העניין. אז התוכנית של הצהרונים, שבעצם סייעת רצף מהבוקר, ממשיכה לפעילות של הצהרונים, היא תוכנית שאנחנו נמשיך אותה. בסך הכל הייתה לנו שביעות רצון מאוד טובה. גם הייתה מישהי שראתה את הילד בבוקר, וראתה אותו אחרי זה בצהרון. זו תוכנית שאנחנו נמשיך אותה. אפשר להמשיך? גם התוכנית של האיתור המוקדם, שבעצם נכנסנו למעונות יום, לא רק של 5 כמו שזה היה לפני שנתיים, אלא גם למעונות של נעמד וגם לגנים פרטיים, והתחלנו שם בפיקוח ולשתף פעולה ולהזמין אותם להשתלמויות ולהיות שם עם הצוותים, אני חושבת שזו תוכנית שהמועצה משלמת ומשקיעה, בנוסף להשתתפות של חלק מהמקומות של ההורים, אני חושבת שזו תוכנית שהיא מאוד מוצלחת, כי היא עוזרת לנו לאתר את הילדים לפני הכניסה לגיל הגן. מועלה? יש כאן תוכניות, אני לא אעבור על כל התוכניות, אנחנו רק נזכיר שוב שזה מותנה במתווה. בואי נמשיך הלאה. כאן, שימו לב, אחד מהדברים שמאוד חשובים לנו זה כל הנושא של לתמוך בחדרי המורים, לתת להם את ההשתלמויות, לזהות מה הם צריכים, לעשות הרצאות בזום, להביא איתם את המנחים הנכונים, כדי שבעצם ההון האנושי החינוכי שלנו יהיה מסוגל לתת את המענים.
כך זה נקרא תמיכה בחדרי המורים?
כן.
אני מניח אבל שבעצם המטרה העיקרית זה הכשרה של המורים ובכלל של המערכת למה שנקרא העולם החדש של
המורים. נכון, נכון. אני יכולה להגיד לך שלצערי, עד עכשיו, שזה עוד רגע פתיחת שנת הלימודים, למשל כל מרכזי הפסגה שהיו נותנים את ההשתלמויות למורים, עד היום אין להם תקציב, והם לא יכולים להסתמך על התקציב שבעצם פעם הם היו מקבלים אותו, והיום הם פונים אלינו כרשות, בואו ותעזרו לנו כדי שאנחנו נוכל להמשיך את ההשתלמויות של המורים
בדיוק.
בתמיכה הזאת. זה מה שבעצם...
זה מה שאני רוצה להגיד, שאני חושב שההיערכות היא צריכה להיות באמת מאוד רחבה, כי בעצם מה שלמדנו מכל הסיטואציה הזאת, שאנחנו בעצם חייבים לחשוב קדימה, זה בעצם היה איזושהי... זירוז של כל התהליך, של כל המערכת 20 שנה קדימה.
נכון.
ולחשוב על מערכות, וכאן גם רציתי לשאול, דיברת קודם על הזום, ואני מניח שזאת המערכת העיקרית שלומדים דרכה מרחוק.
לא, אנחנו לא עושים דרך הזום.
אנחנו היום ודנו על חיית, אנחנו התחלנו עם הזום, ראינו וחווינו
שזה לא אידיאלי.
נכון, ולכן ההנחיה שניתנה למנהלים בעבודה, קודם כל עם הילדים, לא בזום, גם לא עם סיסמה. כי היה שלב שאמרו, אוקיי, הנה סיסמה, בואו רק עם סיסמה, וראינו שגם את זה הם מצליחים לפרוץ.
זהו, זה כאן, באמת צריך לחשוב, כל הזמן יש מערכות חדשות ואפליקציות חדשות, וצריך כל הזמן לחשוב באמת מה המערכת האידיאלית מבחינתנו, אלא אם כן זה הנחיה ממשרד החינוך, ואז חייבים ללכת לפי זה, אבל באמת כל מיני מערכות שיכולות להיות יותר ויותר מתוחכמות ויותר יעילות מבחינת הלימוד מרחוק וכל העברת התכנים מרחוק, ולא להתקבע כאילו...
אז אני אומרת שאנחנו מזהים היום שתי מערכות עיקריות שעובדות. התיכונים עובדים במערכת אחת, והבתי ספר היסודיים עובדים יותר באופי 365. ועל זה אנחנו בעצם עכשיו סתמים עם כל יהבנו. להכשיר אותם כמה שיותר לאופי 365 כדי להכיר את כל הפונקציות ואת האפשרויות שם.
עכשיו את אומרת, מדברת בקיץ.
בקיץ גם כבר במהלך שנה שעברה, וזה יימשך גם במימון שלנו, של המועצה, כחלק מהתקציב של החינוך, בעצם ניסבנו לשם.
כן.
בסדר?
כן.
בואו נתקדם. שיפוצי קיץ, קצת כספים. אנחנו באטרף של לפתוח את שנת הלימודים, ולצד זה לעשות את כל הפעילויות של הקיץ, ולצד זה לשפץ את בתי הספר, וליצור מרחבים חדשים. ואני חייבת להגיד לכם שכל יום אני מקבלת תמונות מתומר ומאנשים שמסתובבים, איש התחזוקה שלנו, מנהל התחזוקה שלנו של החינוך, וזה ממש עושה לנו חגיגה אחת, תכף תראו תמונות. אז יש לנו פה בעצם תקציב של 1,800,000 בתבר, של שיפוצי קיץ, יש לנו תקציב של עוד 500,000 שקל בשוטף שלנו, שאנחנו מאחדים את כל התקציבים האלה כדי לתת את מה שצריך, יש לנו עוד קולות קוראים, תקציבים מקולות קוראים, שבעצם הגשנו למשרד החינוך וקיבלנו על זה את האישור לצאת לדרך. וכאן נתנו ממש פריסה קטנה, כשאני חייבת להגיד שאנחנו עושים את זה בכל בתי הספר, התיכון, שנה שנייה עובר מתיחת פנים היסטרית, וביעלום יש גם עבודה, ובצוקים, ככה הבאנו, בגלל שאתם יודעים, כל מה שהיה שם, אז אני ככה פרסתי יותר מה אנחנו עושים בצוקים, אבל באמת שאנחנו עושים את זה בכל המסגרות שלנו, אם זה הבינוי של ארבעה מתחמים שהיום כבר ראינו את החלוקה הפנימית של זה, אם זה צביעה אומנותית חיצונית, פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה בשואה, צבענו בתי ספר בחוץ, אבל הפעם זה צביעה ממש מיורים ודברים שזה מסרים שבית ספר בחר להעביר אותם. אני באמת מזמינה אתכם לעשות אחרי זה סיורים לקראת פתיחת שנת הלימודים. שבוע הבא הוא אמור בסוף שבוע הבא להיכנס האומן, אם זה שדרוג של חצר ומוספת מתקנים. בחרנו אומן שמצייר על קירות, אוקיי? קוראים לו אבי בלנשטיין, אוקיי? היו לנו כמה המלצות, בחרנו את כולם, התחברנו אליו, והוא יצר כבר את מה שרצינו, שלח, קיבל אישור, חלק מזה הוא מכין כקונסטרוקציה כזאת שתהיה, באמת, עבודה ייחודית, אחרת. כל הנושא של מרחב קומה בית, כל הנושא של הייחודיות, איך זה מתחבר לייחודיות החדשה של בית הספר, שבעצם מדברת על כל הנושא הזה של להתכוונן לעולם המחר, להסתכל ולהכין את הילד, וגם בלמידה שלו, לעולם המחר.
אנחנו חוזרים את הקורונה, במציאות משתנה.
כן, אנחנו כל הזמן עכשיו במציאות משתנה. כל הנושא של הגלריה, בנינו עוד מרחב כזה מאוד נחמד בכיתות בית. גן אורן, קיבלנו כל קורא 100,000 שקל לשפץ ולשדרג אותו, גם יצא בעיניי חגיגה, הייתי רוצה שהמחנים שלי ילמדו שם, אפשר לעבור. הנה תמונות, אתם יכולים לראות, זה המרחבים בצוקים, 3.5 כיתות שאנחנו בונים שם מוסיפים, לפני החלוקה, היום כבר יש חלוקה לכיתות, אפשר לראות את זה, יש ריהוט גם שהוא ייחודי, גן אורן, עם כל המרחב החדש, אפשר לעבור, זה תוך כדי בנייה. יש כאן עוד עבודות שאנחנו עושים, אפשר לעבור. ועוד, כל התיכון מה שסיפרתי לכם.
עוד משהו חשוב, שיגיע לכם לאישור, בגלל שלא הספקנו להביא את זה, אישור טלפוני. אנחנו הולכים להשקיע כ-500,000 שקל כל בתי הספר בהיבט הטכנולוגי. מה זה אומר? להכשיר ולהביא את בית הספר, יש לנו, אנחנו עובדים על סיב האופי, הגדלה של המהירות הגלישה בסיב האופי מול משרד התקשורת ומול חברות הסלולר, ובמקביל אנחנו יודעים שיש בעיה עם הראוטרים הפנימיים. זאת אומרת, זה שמגיע לך, יגיע לנו בסוף פס רחב, זה לא יעזור בסוף פר כיתה, ולכן אנחנו עושים שדרוג, גם רחלתן וגם אורן חכם, עובדים על זה, ממש כל בית ספר, לא יהיה בעיות אינטרנט יותר בבתי הספר, וזה חשוב כי אנחנו מבינים שבלמידה המחודבת, העברית, שגם וגם וגם, אנחנו חייבים פס רחב ופס חזק ומהירות.
אז עוד כיתות ליד חוות השרתים.
יש לי בקשה, לקראת, דבר ראשון, כל הכבוד, אופירה ולמחלקה ולכל העובדים, באמת שפו, זה נראה מאוד מאוד מאוחלן ומתוכנן ויפה, באמת תמיד לחשוב רחב על עוד אפשרויות, באמת אנחנו באמת עוברים לחשיבה של עולם חדש. אני מאוד הייתי שמח כבקשה, בסוף השיפוט, בסוף הבנייה, לקראת סוף הקיץ, ולעד שנת הלימודים, הייתי שמח שתזמיני אותנו לסיור, בכל המבנים, בכל המבנים שחודשו, ששופצו, אני מאוד אשמח לראות את זה.
בשמחה.
אני גם מבקש להגיד משהו, אופירה. אני לאורך כל המאז שאני בעשייה הזאת, לא הייתי כל כך קשור באגף החינוך, ודווקא בתקופה האחרונה, כשאני מטפל בקורונה, אני כן קשור באגף החינוך, ואני מבקש להגיד תודה לצוות שלך, ולך, אני לא סתם אומר את זה. המהירות שבה אתם מסתגלים לכל מצב היא מעוררת כבוד. חשוב שתדעו את זה, וחשוב שכולם ידעו, ואני אומר את זה ממקום של התעסקות אמיתית עם האנשים ועם מערכת החינוך, ובאמת, שמחתי עלייך בצעד שעשיתם עם המצוקים ועם אבן חן, ורק קיבלתי איזה גושפנקה. אז בשם המחלקה שלי, אני מבקש לראות.
תודה. אני רק אגיד משהו אחד, אנחנו משבוע הבא, כדי לשמור על האנשים, שלא יבצר מצב שאנחנו כולנו נכנסים לבידוד חס וחלילה מסיבה כזאת או אחרת, כי שום דבר לא תלוי באמת בנו, אז אנחנו עוברים בעצם לעבוד בקפסולות, וגם כשנהיה בבית, אנחנו נהיה זמינים ונעבוד, אנשים קיבלו
מחלקים, מחשבים מחלקים, מי שלא הבין, מחלקים את אגף החינוך לשתיים. בסדר? מחלקים את אגף החינוך לשתיים, שלא יהיה ממשקים. זאת אומרת, שלא יהיה בטעות, בסבירות הכי נמוכה כמו שהיה לנו עכשיו עם אגף החינוך, מי שלא מכיר, אגף החינוך, חלק מאגף החינוך, וגם האגף קדם יסודי, היה בבידוד. תחשבו שלקראת פתיחת שנת הלימודים, כל אגף החינוך.
היינו ארבעה אנשים בסך הכל. בסדר,
קדם יסודי, אני אומר, קדם יסודי.
אופיר, אבל אני גם חושב, אידן, לפרסם יותר את אמצעי הקשר האלקטרונים והדיגיטליים, כדי שאם אתם בבית, זה מבחינת התושב, זה יהיה שקוף. זה לא משנה לתושב, איפה אתם.
דרך אגב, אנחנו פרסמנו.
לא, בסדר גמור.
בדיבור השבועי, גנית עשתה את זה, אז
בוא,
וכן
פרסמנו, אנחנו
שוב לפרסם. עכשיו, לקראת יום ראשון.
זהו, שתכירו אתם, זה לא שזה, מחלקים לשתיים, הם מזמינים במיילים, מכינים את העבודה. לטובת זה, וגם האנשי החזקה, תומר ושות, בכלל אין להם מגע עם אף אחד, כי בסוף צריך לנהל את הבינוי הזה. אז באמת, אני קודם כל מצטרף לחברים, ואני רוצה גם להודות לאופירה ולצוות, על מה שהיה, בסדר? על מה שהיה, אני חושב ש... אגף החינוך כאן, ואתם יודעים את זה כי הייתם שותפים מלאים לאורך כל התקופה הזאת, על השינויים שב-12 בלילה הייתי שולח לכם, ההנחיות השתנו, ובשעה 8 כאילו הכל מתחיל מחדש, והדוגמה הכי קלאסית הייתה ב-29 לחודש, לראשון לשביעי, שבעצם היינו צריכים לאתר את הכל. אנחנו מאתרים גם ביום-יום עם פתאום סייעות שנכנסות לביגול. כל הדברים האלה הם מורכבים. בסדר, הם מורכבים, ואנחנו מצליחים איכשהו לתת מענה, למזער את הפגיעה. זהו, ובאמת תודה לאגף החינוך, ואם יש שאלות רגע לפני שאופירה הולכת, אז... לא.
יישר כוח.
יפה, טוב מאוד. תודה, אופירה. בסדר, אז אני רק רוצה, אז זה לגבי זה, אני מעלה בשונות, היה ועדת מכרזים התכנסה היום, אנחנו רוצים רגע לאשר פטור בעצם המכרז להפעלה של גן ילדים שם
לא צלח, ואנחנו רוצים לאפשר פתאום ממחד ולאפשר למועצה להיכנס למסע ומתן כדי למצוא סוחר להפעלה של הגן הילדים. מישהו מתנגד?
איפה הגן?
איזה גן?
אבי. באיזה שכונה?
זה גן שלא הייתה הצעה, למעשה לא משאף הצעה למכרז.
אז זה הדברים.
ברוח הימים.
מה?
ברוח הימים האלה.
לא, כן, בואו. הדברים היום, אנחנו יודעים שאנשים מפחדים לקחת כל מיני התחייבויות, ובצדק, זה מובן לנו. אנחנו ננסה את זה בצורה הכי מסכנה שיש.
רק להוסיף עוד דבר אחד, אם אפשר. אנחנו באמת פה מאפשרים המון דברים בגלל התקופה ובגלל המצב, ואני חושב שיש צורך רב בעצם ליצור גם הכנסות למועצה. אנחנו מדברים על המון המון הוצאות, ואנחנו מדברים על המון חוסר הכנסות בעצם שנוצרים בגלל המצב, כיוון שאנחנו עושים הנחות ואנחנו עושים דברים שבאמת התושבים צריכים. אבל אם יש לנו כיתות פנויות, אם יש לנו דברים פנויים שאנחנו לא משתמשים בהם, אפשר להציע אותם אולי ללימוד מבוגרים, להציע לאיזה, לפתוח פה איזה קמפוס או משהו כזה, אפילו זמני שיגיע לכאן, לבוא עם כל מיני רעיונות שאפשר מהדברים האלה באמת ליצור איזושהי הכנסה למועצה. יש לנו שטחים גדולים.
קודם כל, מה שאתה אומר אנחנו רוצים, הבעיה שכרגע אין לנו בכלל את האפשרות, כי אנשים לא באים, ושתיים, אנחנו משאירים לנו את החללים האלה, למקטקים. כמו שאמרתי, אנחנו מכשירים את הכל ללמידה, את כל החללים, שנהיה מוכנים לראשון לספטמבר. הם יגידו לנו, צריך לפצל את התיכון. לשתיים, הבעיה לא תהיה מקום, אלא תהיה כוח אדם.
הראשון לספטמבר זה מחר, אבל תוך כדי התקופה, אם רואים שאפשר לפנות מקומות, גם בית התרבות, כרגע אין אירועים, אין דברים, אם רוצים לפנות את זה ככיתת לימוד קטנה, דברים כאלה, אפשר להזכיר את המקומות האלה.
תראה, לגבי הכנסות נוספות, אנחנו ישבנו בוועדת כספים שתי ישיבות, ובאמת עשינו עדכוני תקציב בעקבות הקורונה, ואנחנו מיד על הדופי. זאת אומרת, אנחנו בודקים את עצמנו לאורך כל הדרך, ירידה בהכנסות ויש לנו, ונשתדל באמת לעמוד בתקציב. אם לא נביא את זה,
אם אפשר לענות את ההכנסות, זה כמובן.
יאללה. חבר'ה, תודה רבה. רגע, מה?
מישהו ציין את יום הולדת של ראש המועצה פה?
יש עוד גם.
מישהו דיבר על יום הולדת של ראש המועצה?
לפני יום הולדת.
ראש המועצה עוד מעט תהיה.
איפה, 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 איפה,
איפה,
איפה,
תגיד, איתן, מה עושים עם הקלידה?
זהו, אפשר להוציא את הקייטרינג.
יש בעיית קליטה אדירה לטלפונים פה. עכשיו כולם נמצאים בבתים, ואני אומר לך ש...
נכון.
איך 90% מהזמן אצלי הטלפון לא...
חד משמעית.
אני גם רוצה שהטלפון שיהיה לו בלי קליטה.
אני רואה שכל הקרינה אצלך במועצה...
תעשו סאבלט של הבתים.
איתן,
זה נגמר, נגמר, חגרנו.
צריך להוסיף אנטנות או משהו.
אני מאוד מבקש שאלדה להציג בפנינו את... בלי שום קשר, אני מסכים מאשר כל הזמן לבניתוחים, אבל...